טוב, נתחיל, בסדר? בוקר טוב לכולם, שלום. הנושא של היום, סמכות תורה שבעל פה. אני כבר אומר, ככל הנראה זה יהיה יותר משיעור אחד. כמה בדיוק, לא יודע, אבל נראה, יכול להיות לשניים, שלושה, מקסימום ארבעה שיעורים, תלוי בכמה תתי סוגיות נפתח. כמובן שצריך להגיע לזה מכל מיני דברים, אז צדוקים, קראים וזה. אז נראה לפי זה. בלי קשר לגבי רפורמים, אני כן מתכנן שנושא הבא או הבא הבא, בקיצור די בקרוב, אז כן נעסוק בענייני רפורמים. זה רפורמים חילוניות, יחס הלכה, התורה אליהם וכל זה, אבל לא כרגע, אז כאילו זה לא נוחר בשורים של עכשיו, אבל כן מתכוון להגיע לזה. אוקיי, כתבתי פה למעלה, כאשר אני אומר סמכות תורה שבעל פה, מה אני מתכוון? השאלה כאילו הפשוטה, האמת היא, קודם כל שמח לראות שיש הרבה פסומים חדשים. בסוף שנה שעברה, השיעור של ימי שישי, אז בעצם מה שסיימנו אז, זה היה הוכחות לקיום האל, הוכחות פילוסופיות, כאילו תהורות, או לא תהורות לגמרי, אבל בגדול, הוכחות של המסורת של התורה שבכתב, בסדר? הגיע בנס, עבר דור אחרי דור וכו' וכו', שבעצם השילוב שלהם ביחד, בעצם נותן תמונה די בהירה ויפה שהתורה שבידינו, אני אומר, זה לא הוגן, אני אומר רק את המסקנה, אבל כן, שהתורה שבידינו, יש לנו הוכחות טובות וסבירות מאוד, שהתורה שבידינו היא נאמנה, הגיעה מאת האל, כל הסיפור הקלאסי. על גבי זה, אז הבן שואל, אוקיי, אז תורה שבכתב קיבלנו. אבל מה עכשיו, כל התורה שבעל פה, כל הדיוקים, כל הדרשות, כל זה, כאילו, הרי כולם יודעים, חבר'ה, זה כולנו יודעים שתורה שבכתב זה לא כל החיים הדתיים, ודאי לא כל ההלכה. בכל נושא הלכתי, אז יש המון, איך אומרים, בכל סוגיה, יש שני פסוקים בבסיס הסוגיה, וכמה דפים בשס, וכמה עשרות דפים בראשונים, וכמה מאוד בקיצור, ובכל נושא אפשר להעמיק עוד ועוד, והרבה הרבה בסוף זה בנוי על תורה שבעל פה. אז מאיפה זה מגיע? מה ההוכחות לזה? מה התוקף של זה? מאיפה זה בא? זה בגדול השאלה שעליה אנחנו כאילו דנים. בסדר? כן, סמכות תורה שבעל פה. יש, בכבוד. מקרה חנתי מראש. כן, סמכות תורה שבעל פה. בסדר? אז השאלה ברורה בגדול? מעולה. טוב. בתוך זה, אז האמת כתבתי זה פה בראשי פרקים מלמעלה. הרבה מהטיעונים, לא כולם, אבל הרבה מהדברים שמובעים פה הם מתוך חוברת של יאיר חולין. לא יודע מי זה, אבל אני אהבתי את מה שכתב. אז הבאתי אותם. בגדול הוא מחלק את הטיעונים בהקשר הזה לכמה סוגים, שלוש סוגים עקרוניים, שלושה סוגים, מי שרוצה לדקדק. אז הוכחות מההיגיון, מהתורה שבכתב, והוכחות מהמסורת. בסדר? מה שנעשה בשיעור הזה, נגיד בקצרה את ההוכחה מסברה, בקצרה, ואחרי זה נתחיל את ההוכחות מהתורה שבכתב. לא נסיים את זה, כי זה כבר פרשייה גדולה, יש בזה המון המון תתי דברים, אבל נתחיל את זה היום. בסדר? אז את העניין מהסברה, מההיגיון, ואת ההוכחה מהתורה שבכתב. אז יש לכם בדף א', הוכחה מהסברה, כאן זה ממש ציטוט מהחוברת. בעצם הוא נותן פה כמה הנחות. הנחה א', נותן התורה רוצה שנקיים את מצוות התורה, הנחה סבירה, אפשר להריב עליה, שוב, כמו בכל טיעון, מי שלא קיבל את הנחות גם לא יהיה מחויב למסקנה, מן הסתם, אבל הנחה שנראית סבירה, ודאי אם נאשש אותה עם פסוקי התורה, ששם האזהרות הקיום המצוות הם פלח נכבד מהתורה. זה מופיע פעם אחר פעם אחר פעם, זה לא דבר צדדי, כן, שמופיע בפסוק אחד בסוף דברי הימים. זה ממש נוכח. הנחה ב', הדבר שבכתב אינה נותנת הסבר מספק על המצוות, את זה אנחנו נפרוט יותר כנראה בשיעור הבא כבר לדוגמאות של זה, דוגמאות, כי אם נגיד כל המקרים אז איך אומרים יכלה הזמן ולא יכלה הדוגמאות, אבל נביא כמה דוגמאות שמראות את זה, שאם רוצים לעבור מתורה שבכתב לקיום ההלכה של התורה שבכתב, תורה שבכתב עצמה חסר פרטים, נראה להמשך, יש סתירות, יש עוד שלבים, יש עוד דברים שצריכים להתברר כדי להגיע לאיך נוהגים להלכה, לא הנחה השנייה. הנחה ג', נותן התורה רוצה שעם ישראל לקיים את התורה בצורה אחידה ולא איש איש כפי הבנתו בכל פרשה ופרשה. הנחה הזאת, מן הסתם עליה אפשר יותר להתווכח. אפשר להגיד, תשמע, מה אתה יודע? מי אמר שהתורה זה חוקים כלליים אחידים? אולי כל אחד מתרשם מהתורה שבכתב, זה מה שהוא מבין, זה מה שהוא עושה בבית שלו, אבל כתוב, תן לי איזה פסוק בשתיים. מעולה, אז זה בוודאי נגיע לפסוק הזה. וחוץ מזה, יש המון פסוקים בתורה. כן, חוקה אחת היא לכם ולגר, כאילו, לא פעם אחת ולא פעמיים התורה אומרת שהדינים שלהם כלליים. הם על כולם, כולם.
איפה היא אומרת שהדינים שלהם? אני גם
לא חושב שכולם. יהיה לכם ולגר, חוקה אחת יהיה לכם.
תקף לכם, תקף גם לגר, זה לא משהו.
מעולה, אז זה אומר שיש משהו אחיד. אם כל פרט הוא תורה אחרת, אז מה, אתם והגר? כאילו, זה בכלל לא מתחיל הדיון הזה.
למה?
זה השובות.
מה שציוויתי אתכם, צווה גם את הגר, זה המשמעות של הפסוק.
כן, אבל אתה אומר, אז החוקה אחת זה אומר שהקיום לא יהיה אחיד.
לא משנה, הקיום יהיה כמו שהתורה מצווה, זה בדיוק מה שאנחנו מתווכחים עליו כרגע.
מצוין, אבל ודאי שהרושם או האווירה שהפסוק שאומר שהחוקה אחת תהיה לכם ולגר, או רק האזרח וכולי כל הדברים האלה, זה כן נשמע כמו קודקס, כלומר קובץ חוקים, שהוא כוללני. שהוא אומר על מי הוא חל, על מי שהוא חל, מה ההלכות שלו. בסדר? עכשיו שוב, אני אומר, כמובן כל מי שלא יקבל את ההנחה, כמובן לא יהיה מחויב לזה. אני חושב שההנחה הזאת היא טובה גם בזה עצמה, גם בפסוקים, וזה מה שנעשה היום, היא די בולט. בסדר? אתה יכול לראות את זה, ודאי דוגמה טובה, ועוד ועוד דוגמה. בסדר? אז זה המסגרת. עכשיו, לא הבאתי את כל מה שכתוב שם בחוברת, אבל אז הוא אומר, טוב, אם ההנחות האלה טובות, בסדר? אם ההנחה היא...
יש גם פער של העדה, שהעדה חתך.
מעולה.
אם אדם הוא יודע מה הוא עושה,
יפה, מעולה. אז חלק ממה שאמרת באמת נראה היום, חלק אולי פעם אחרת. אם נקבל את ההנחות האלה בינתיים, אז זה אומר שצריך שאחרי הכל יהיה פסיקה פחות או יותר אחידה לכל המשרד. איך אפשר להגיע לזה? פיזית, או לא יודע, טכנית. מה הדרך המוכרחת כדי להגיע למצב שבו תהיה תורה אחידה למצב? עכשיו אפשר להגיד כלומר הוא מלא שתי אפשרויות לפתור את זה, או שנגיד שבאמת הכל כתוב מסיני. כלומר יש איזה בהר סיני כשמשה עלה קיבל באמת, אני אגיד את זה מוגזם, עד רמה של דיני הלכה בעשרים שיצאו עוד 20 שנה, כבר הם היו אז. זה יודע שכל הפרטים בעצם היו מסיני, ואז בעצם אומרים אז הכל טוב, לא צריך, זה לא סמכות, זה לא צריך להגיע לסמכות שפוסקת, אלא הכל הגיע מראש. אופציה אחרת, שהיא יותר קלה להבנה, זה שיש מנגנון שמכריע. כלומר, יש את התורה שבכתב, שבה יש המון המון מצוות, המון תיאורים של המון מצוות וכו'. איך מקיימים אותם, איך עושים בהם, יש מנגנון שהתורה סמכה ידיה על המנגנון הזה, שהוא פוסק, ומה שהוא פוסק זה מה שאנחנו עושים. בסדר? עכשיו, היתרון באופציה הזאת, אז כמובן לא צריך שהכל יהיה כתוב מראש, צריך מאות מיליוני דפי A4 של פרטים, אלא זה דבר שהוא בכל מקום שיספק ידונו ויחריעו לפי העניין. בסדר? ולכן, זה נראה הנחה סבירה או מסקנה סבירה של הנחות טובות, שיש מנגנון שהוא מכריע את מצוות התורה, גם את הפירוש שלהם המדויק, גם בספקות, כלומר איך לקיים וכו', גם בסתירות בין מצוות שונות, יהיה גוף שאחראי לפסוק שם. בסדר? אני אתן שאלות?
איך נקבע הגוף הזה?
שאלה מעולה. מצוין.
כאילו, אני לא מכיר את זה כשאלה, זה לא סתם שאלה.
אני
רואה בזה קושייה על מה שאתה אומר.
למה? כי זה אומר, אחרי שנקבל את זה, מי אמר שהגוף שאני מצביע עליו בעולם הוא אותו אחד? זה הכוונה? זה אני מסכים. כלומר, נדון בזה, אבל אני מסכים. כלומר, עד עכשיו לא הוכחנו שהרבנות הראשית שיושבת ברחוב, לא זוכר איפה בירושלים, בן ציון לא זוכר, בגבעת שאול, לא היה, עברו שם מזמן, אחד שמות זה כבר שייך להרצוג גבעת. לא, אני אין לי בעד הרצוג, הכל טוב. לא, הם עברו שלהם כמה מקומות עכשיו. אז אני, זה נכון, לא אמרתי את זה, לא אמרתי שהמעבר מהכוחה שאמרתי הוא לא מגיע לשם. זה כן יכול להיות, שזה כן יצביע על מנגנונים שנחפוש אותם בעם ישראל, אז ההמשך שלהם כן יכול להגיע גם לשם, או לא דווקא כתוב הרבנות הראשית, אפשר לריב גם על זה, אבל למנגנון הרבנות המקובל, כפי שאנחנו נוהגים לפעול. בסדר? וסוגם אני אגיד, אמרתי מראש שכאילו הטיעונים הם מסברה מהתורה ומהמסורת, ברור שבמקרה מהשאלה הזאת הרבה יהיה מהמסורת. כלומר, בזיהוי המדויק, מי הם הנאמנים להגיד את דברי התורה ומי הם כבר בחוץ וכולי, שם הרבה מזה יהיה על מסור. אוקיי? אבל כן אפשר עדיין ללמוד מהתורה, להתרשם מה אמור להיות המנגנון, איך אמור להיות המנגנון שפוסק, ולראות האם מה שקיבלנו במסורת, האם הוא דומה לזה או לא. זה כן אפשר לעשות. בסדר? אוקיי. ברור מה ש... בסדר גמור. אבל זה הערה טובה, כי שוב, באמת זה על כל טיעון שעומדים עליו, חשוב לשים לב מה הוא אומר, לאן הוא מביא ולאן הוא לא מביא. בסדר? ואז זה יכול להיות, אם יהיה מישהו אחר שמשלים את הפער או לא, אבל צריך לשים לב כל אחד מה התוקף שלו, כלומר מה הוא חל, כל טיעון. אוקיי, אני עובר לנושא ב'. הוכחה הרבה תוכחות מהתורה שבכתב, על קיום התורה שבעל פה, ועל מנגנון שמוסמך לפרש ולהכריע בספקות בדיני התורה. אז מה שעשיתי כאן זה בעצם ככה, יש פה, סידרתי שבע נקודות שנקרא אותן מלמעלה כרגע, ואז נתחיל לפרוט אותן מההתחלה עם דוגמאות מפסוקים, כנראה שלא נסיים את זה היום, אלא נתחיל. אבל זה בגדול. כמובן זה שיש פה שבע טענות, זה לא אומר שאין יותר, זה לא אומר שאין פה, כאילו הכל בסדר. זה סידור מסוים של הנוחות. אדרבה, מי שעשה טיעון נוסף יפה, נשמח לשמוע ולהוסיף, זה פיצוץ. וכן להפך, אם טיעון פה הוא לא טוב, אז גם להוריד הכל טוב. אוקיי, אחד. קיומם של מוסדות בתורה שממונים על הכרעה בספקות בדין התורה. קודם כל, וזה לפי הנחות שאמרנו, אז מתבקש, מסתבר, שבתורה יהיה איזה זכר, או זכר, אם אנחנו אשכנזים, המלא, יהיה איזה זכר למנגנון שבפועל אחראי על הפסיקה בכל מוסקות בדיני התורה. האם מוצאים את זה? מוצאים את זה. פעם אחר פעם. מעולה, זה יצא טוב שתחלנו בשופטים ובשוטרים, וככל אשר ירוחה, שעוד רגע נגיע לזה, מוצאים. גם בשושלנו, ולא רק. כלומר, איזה רק פרשה אחת להגיד טוב, ואיזה פינה בתורה, לא רק בפרשה הזאת, זה די חורז את החומשים, מכאן ומכאן ומכאן, שיש מנגנון שאחראי לפסוק בדיני התורה.
היום אין אותו.
שאלה טובה מה קורה היום, אני מסכים.
אלף שנים.
אלף? אולי אפילו יותר, כן. מתי סנדרין בטלו, כן, כנראה יותר מאלף שנים.
אפשר להגיד על הראשי ישיבות בבל ש...
שהיו סכן סנדרין, אולי. יכול להיות, אני לא חושב שהראשונים קיבלו את זה, אבל זה כבר סוגיה אחרת. אבל אני מסכים, זו שאלה טובה. כלומר, עדיין מה שאני אומר, זה לא מביא אותנו עד להגיד שהיום מה שמקובל במצב הרבה ראשית, זה הזה. נכון, יש פער, ומן הסתם, בעניינים שהפער הזה, הרבה יותר נעזר בנתקונים של מסורת. אבל זה כן אומר, שאם נתעלם שנייה, נשכח שנייה מה שאנחנו מכירים, נקרא בתורה, ולפי התורה ננסה לנחש איך עם ישראל אמור להיראות. אמור להיראות עם מוסדות תורניים. מוצאים את זה. זה נכון שסנדרין בתוקפה לא קיים, אבל הסמכות התורנית והדיבור על רבנים ופסיקה ומי ראוי לפסוק וכו' קיים. אז זה כן דבר שאנו מצפים לראות אותו, והוא קיים. ולא רק זה, אלא אומרים שבאמת סנדרין זה הגשה נכונה, רק יש אילוצים שאנחנו לא מצליחים לארגן ולהקים אותו. אבל אנחנו עדיין מכירים והולכים לאורו של אותו סנדרין, עד כדי כך שהגמרא אומרת שדיינים שאינם סמוכים, אז הם עושים את השליחות שלהם. כאילו זה, כי אין כוחה של הסנדרין של אז. אז זה לא אותה, לא אותו תוקף, לא אותה סמכות, אבל זה כן שליחות שהתחילה מאז. אבל שוב, שאלה טובה, גם את זה צריך לפרוט על זה, כאילו לענות על זה היום. סתם, זה נניח שאלה טובה בהקשר של מה זה בין אורתודוקסים, שאותם אנחנו אומרים, מעולה, בין הקונסרבטיבים. מה הפער ביניהם, מה זה, שאלה טובה, מה הגבול, ומי אמר שזה כן וזה לא, וכל זה. אוקיי, אז נקודה אחת, שבתורה מוצאים מכאן ומכאן שיש מוסדות שממונים על פסיקה בדיני התורה. נאמר, זה עוד נקודה, זה סוגריים, מה תחום הפסיקה שלהם. כי אפשר גם לטעון, תשמע, זה שיש מנגנון פסיקה, זה שיש בכל מקום. על מה השופטים ממונים בדרך כלל? באמת ממונים על הבן אדם לחברו, מי שפגע בבגול של השני, או דחף את האח שלו, לא יודע מה, יכול להיות שזה ממונים, כמו כל מקום אחר. אבל אולי בשאר דיני התורה, במצוות היותר רוחניות, מי אמר ששם. אז אני אומר, נדון בזה נראה, גם על זה יש מנגנון פסיקה שהתורה סמכה ידיה עליהם. זה לא שעל פי-אם יהיה כל דבר. יפה, כוח. אני אראה את הפסוק הזה. זה פסוק חשוב מאוד. זה כל ריב וכל נהגה. כמעט, גבל, מי שיקפוץ עליי שאני אומר פסוק זה נאה, פסוק לא נאה. לא בא נגיד שער לא נאים. אבל ההקשר שלנו זה ממש יושב בפרונט. הלב של הדיון שאנחנו עוסקים בו. שתיים. דיבר התורה שבכתב בלבד אינם מספיקים על מנת להבין מהם בלבד את ההלכה מכמה פנים, בסוגריים גם חוסרים כלומר יש המון פרטים שחסרים עכשיו זה נכון שאם זה פרט איזוטרי שלא כתוב אתה יכול להגיד, באמת זה לא קריטי כאילו, אם בתורה לא כתוב שסוכה שקטנה מעשר טפחים פסולה האם נופלים מזה? אתם נופלים מזה. תגיד סוכה. אבל צריך כל תמיד לשאול מה הקצה, כן? למשל שראיתי, לא יודע לכם אם זה היה כבר אצל חולין או אצל מישהו אחר, אבא שלך אומר, אפשר כוס מים. אתה לא שואל אותו רגע, מה זה כוס? 24 מיליליטר זה נחשב, 86 נחשב, בסדר, אז זה נכון, יש הוראה, יש מובן למצווה, גם אם לא כל פינותיה וספקותיה מבוררים. מה? אתה אומר, באמת, לא נדבר אותו, כן, מה זה כוס, ומה זה אני, מה זה תביא, ואולי, אתה צריך להביא ביד. מה?
לא, כאילו, יש
פה עניינים מהותיים, זה באמת כאילו,
כמו...
יפה, מעולה, אז באמת, כדי להגיד חוסר מהסוג הזה, צריך שיהיה חוסר משמעותי, שבידיו כאילו אין מובן, אתה אומר מצווה, בלי השלמת הרקע וההגדרים מהתורה שבעל פה, אין לנו כלום. לא יודעים את התורה איך לקיים.
אה, אולי תתבסס על מנהגים שאולי
דבר? יכול להיות, יכול להיות. בסוגריים, ודאי שאחרי מהתורה שבעל פה, זה... דברים שהם מסורים, הם שרבנו כבר אז כמנהג, כלומר לא כמנהג במובן של היום, שמנהג ולא הלכה, אלא שנהגו בהם בפועל, בימי משה, ברור?
אבל...
למשל, עכשיו אני ממש קופץ כאילו 10 דורות קדימה בשלבים, אבל יש דיון האם מדרשי חז"ל הם מדרשים שהם יוצרים, כלומר זה חידוש הלכה, או שזה משמר הלכה קיימת, אני מתאים לסמך מהפסוק. הרמב"ם אומר שיש ויש. יש חלק שם, אין חלק שם, בגדול הוא מה שאומר, אני ספוילר, איפה יש מחלוקת, אז זה מידע שיוצר, כלומר זה הלכה חדשה, ובשם מחלוקת הזה הלכה שהייתה ידועה תמיד, רק הביאו לסמך מהפסוק. אז למשל, הגמרא אומרת, פרי עץ הדר זה אתרוג, זה אתרוג כמה דרכים, הדר אילנו, השתבח שמו, הדר הידרה זה מים, וזה גדל הכל מים, כל מיני דרכים. זה דבר שמסתבר שמי משה אומר אתרוג, לא הוא מה זה אתרוג. זה לא כמו זה, יש לו אם שזה ממש, בלי זה התורה, המצווה לא כל כך מתחילה, כאילו. זה מסתם, זה כבר היה מנהג מאז. בסדר? זה לא אומר שאין חידושים אחר כך. זה היום הוודאי שיש, דבר שיש בו מחלוקת, הוא כן חדש מוכר. אוקיי, אז זה סוג אחד של חוסרים משמעותיים שבלעדם אי אפשר זה. כן.
כאילו השאלה, אני זוכר פעם ראיתי איזה מין סטנדאפ כזה, אומרים על אם לנוצרים, אם ליהודים היה עץ שוח, אז היה צריך להגיד מה בדיוק הגובה שלו, וכמה ענפים צריכים להיות לו, ומה בדיוק הצבע.
נכון, את חטאי למציר היום אני גם ראיתי את הסטנדאפ הזה, רק ביותר, מה יש לומר, הוא טוב, לא יודע את השם שלו, אבל הוא טוב, כן.
אז כאילו מה הפאנצ'י, בסוף אצל ה... כאילו להבדיל אצל הנוצרים וזה, אין להם את כל
הפרטים. זה כאילו מלמעלה.
וזה נראה שזה מצליח, אני לא יודע.
אני מסכים.
גם בלי הפרטלינים וה...
ולכן, בדיוק בגלל הטענה הזאת, לא בגלל הסדקות הזה, אבל בדיוק בגלל הטענה הזאת, הוא אגב עובדתי שלנו, בדיוק בגלל הטענה הזאת, אז אמרתי שלא כל חוסר שאפשר לדון בו, הוא הוכחה שחייב להיות השלמה. אני מסכים. אם יש חוסר משמעותי שבידיו, אין לנו מה חוסר מהמצא, המצא לא אומרת כלום, זה מעניין. באמת, לכן אמרתי ש... אפשר להבין שיש סוכה, בלי לדון מה הדין של סוכת גנבח, בסדר? או סוכה שהיא ספחים, או פצימין שיורדים בסוף הזה, אפשר להגיד שיש סוכה גם בלי להגיע לכל פינה. אבל יש מצוות שבסוף אנחנו לא יודעים מה עושים בכלל. עכשיו, מילא תגיד, תעשה מה שאתה רוצה, אבל יש מצוות כאלה שהעונש על אי קיומם הוא מוות. אז הבן שואל, אוקיי, מה זה? הדוגמה למוות זה כמובן גט, כן? כלומר, איש את איש, איסור מוות, בדין. כמובן פסח זה קרץ, כן? נכון. וגם הוא תלוי בו דברים, בברית וכולי, אז נכון, צריך לדעת מה זה ברית. בלי זה זה קרץ, או בלי זה אישה להשתתף בקורבן הפסח שכל עם ישראל עולה. כאילו, יש דברים שאתה לא יכול לשאול אותם באוויר, בסדר? תפילין גם זה, עכשיו פה אתה יכול להגיד טוב, זה סמל בעיה, כאילו אפשר לדון עד כמה המשבר בלי הפירוט, עד כמה אנחנו נהיה עבודים באפלה, ואכן ניגע בזה, כמה שוב בשוק הבא, תראה לדוגמאות וכאלה, פטור בלא כלום אי אפשר, זה הדוגמה שבדיוק קפצה לי לראש, לחוסרים שלא זה, אבל הנה כמו שהיא קפצה לי לראש, זה גם פרחה לי מהראש, טבח שלנו.
השלב על עם אותם כאילו הורים שלא ברורים, האם צריכים איזה מערכת שתמלא אותם, או שכל אחד, כאילו, כל אחד מבין את זה איכשהו.
מסכים, ופה אנחנו חוזרים להנחה הקודמת שדיברנו עליה, שההנחה היא שיש קיום אחיד, שזה מתחזק גם מהרבה מצוות מהתורה, וגם מחומת הדברים. ברגע שנורא על דיני מיטה, דיני מיטה שמוסרים לבית דין, אז זה כבר יותר מסתבר, יותר מתחבר לנו להגיד, כן, לא מדובר פה שכל אחד לפי הבנתו, הבנת ליבו, כן? אבל אדם יגיד, תשמעו, אני מרגשתי שהיא לא אשת איש.
אני רואה...
לא, אני הבנתי את זה. כאילו, התורה אמרה שהלכה מביתו, והיה יום אחד שבעלה אמר לה, תלכי לקחת את הילד מהגן, אז היא הלכת מביתו, אז היא כבר לא אשת איש, ולכן אני נראה לי שאני לא רוצה לקבל עונש. ואז כאילו, חומת הדינים, והשלכות שלהם על עוד מערכות שהתורה בנתה עליהם דברים חמורים, אז זה נותן את ה... זה מחזק את ההנחה שזה לא מסרו כל אחד בידו. אני יכול להבין, נניח על תפילין, שנניח היא מצווה שאין עליה עונש בתורה, בסדר? או היא לא תנאי לתנאי אחרת, אז שם אני יכול לצאת לקבל ששמע כל אחד יבין כפי דעתו מה מזכיר אותה מצוות, ולפי זה ילך. שם אני יותר יכול להבין את זה, פחות במצוות שא' עונשם מפורש שנמסו לבית דין ושהם חלק ממערכת של עוד מצוות אחרות שיש להם גם הקשר חברתי וכללי והכל, בסדר?
אבל גם לפי המערכת שעובדת היום או פעם המערכת הזאת, גם בה יש מחלוקות בדברים שונים.
נכון, בסדר גמור. ומה הבעיה בזה? אני מסכים, יש מחלוקות בתוך התורה שבעל פה. מה הבעיה?
אני אומר פשוט, גם במערכת, אז כן יש איזשהו מקום שהוא ניתן לפרוש של אנשים שונים. זה לא אחיד לגמרי.
מעולה, בסדר גמור.
השאלה איפה, כאילו...
אבל אם מראש אנחנו... אם מראש אנחנו מחפשים הוכחות למנגנון, אז אין לי בעיה גם שיהיה ויכוחים בסוף. לא באתי להגיד, כלומר, אני לא מנסה להוכיח שכל פרט הוא מבורר עד הסוף ויש בו פסיקה אחת אחידה והיא המחייבת. לא אומר את זה, יש סוכות בעולם והכל בסדר. עדיין על בסיס המנגנון שניתן לחכמים, ולכן גם כשאנחנו דנים היום ויש ויכוחים בין הרבנים והכל, אבל יש מצב משותף שהוא, הנה התורה, היום הזה כבר גמרות, עם ישראל מה הוא נוהג וכו'. כלומר, יש איזה מצב משותף כאילו איך להכריע. בסדר? אז זה סוג אחד של חוסרים, שחסר פרטים. עוד סוג של חוסרים, זה חוסרים שהם יותר רמוזים, שהתורה משתמשת במונחים ומושגים שלא נתבהרו. אז הבן אומר, מה זה אומר? מה עושים בזה? כן? זה יהיה כמו הבתולות. מה זה כמו הבתולות? אז יש דוגמאות כאלה, נראה את זה בפעם הבאה, מונחים שהתורה משתמשת בהם, אבל בתורה שבכתב אין להם, הם לא נתבהרו מה עניינם. וזה נחשב כאילו פרט במצווה. עוד דוגמה, זו דוגמה יותר עדינה, אבל היא עדיין מראה העיקרון, שבפסוקים שמתארים על איך בונים את כלי המשכן, אז כתוב על כל כלי יחון איך נראה, אבל כתוב על חלק מהם כאשר הוא הוראה את הבהר. עכשיו, למה הפסוק הזה הוא, מה אני לומד ממנו? זה ברור שהתורה שבכתב לא רואה את עצמה, את הספר הזה, תורה שבכתב, כדבר בלעדי עומד לפני עצמו בלי שום תוספות. עובדה שהיא מפנה למה שהוא רואה את הבהר. עכשיו אני מסכים שלהוכיח מזה שכלי המשכן ניתנו בהר על כל השאר זה לא אוטומטי, אבל זה בוודאי מראה שהתורה שבכתב כמו שהיא היא לא קובץ סגור שאפשר איתו ומתוכו להבין את הכל. בסדר? אז זו דוגמה שהיא ממש מראה את זה, אבל זה בעצם פרט מזה לכלל. יש עוד דברים שצריך להבין, כדי להבין מה התורה אומרת, צריך להבין מה המילים אומרות, מה המושגים אומרים, וזה דבר שעובר במסור, בתוך המסור. בסדר? אוקיי. שלוש. כלל התורה שבכתב איננה ממש ספר חוקים קלאסי, אלא יש עובדים אחרים. למשל, איזה עובדים אחרים? סיפור של עם ישראל. אני כתבתי את זה פה בצורה עדינה, ראיתי סיכום של שיעור של הרב שרקי, שהוא לא חתום על הסיכום, אז אני לא יודע את זה, אבל שהוא אומר, שאם ספר התורה עושה בחוקים, אז זה ממש לא מוצלח. במובן הזה שהמון דברים לא נכתבו, המון דברים שכן נכתב עליהם, נכתב עליהם כמה פעמים, ואז יש סתירות בין המקומות. ואז מה עושים? ובכלל, לספר חוקים יש שם מלא סיפורים, מה קורה פה? כאילו, מי עשה מה? מה עשה למי? כאילו, מה? עכשיו, לא רק זה, וזה דבר יפה, ראיתי את זה אתמול בלילה. הרב שרקי אומר שמה, יש צד לומר, הוא אומר זה קצת קיצוני, אבל העיקרון הזה הוא יפה. לא רק שיש עוד מוקדים בתורה, זה ברור שהתורה לא רק ספר חוקים, מה ההוכחה הכי פשוטה לזה? ספר בראשית, כמעט יש שם מצווה אחת.
שלוש מצוות.
כמעט, אני אמרתי כמעט. וגם הם לא מחייבים מאז. מה יש שם? גיד הנשה.
הוא
וברית מילה. כלומר, במונה הזאת זה שלוש, גם מתוכם המקובל לומר שמה שמחייב זה הר סיני. לא רק זה, אלא גם מגיד הנשה, זה פסוק שכאילו, זה מדי, אבל זה פסוק שהוא כאילו...
מנהג, הוא קבע המנהג.
לא, הוא לא במקומו, המשנה אומרת עליו שהוא כאילו נכתב בסיני, רק מופיע בפרשייה שגיד הנשה. למה? איך אני יודע את זה? כי כתוב, יעקב רב עם המלאך וכולי, המלאך עם יעקב, על כן אנחנו בני ישראל, מי זה בני ישראל בכלל? רק לפני שנייה קראו יעקב ישראל פעם ראשונה, או לפני כמה פרקים, לא הרבה לפני. מי זה בני ישראל? נראה פסוק אומר, עד היום הזה, נכון? על כן נאכלו בני ישראל, עד היום הזה. מה זה יום הזה? אם זה באותו יום, אז מה, כאילו, שלוש שעות הם לא אוכלים בני נשה? לא, זה פסוק, הפסוק הזה הוא פסוק מהר סיני, או מסוף התורה, לא משנה, אני לא רב על ה... הוא לא כאילו חלק מהסיפור של אז. בסדר? ככה משנה אומרת על הפסוק הזה, שהוא נכתב במקומו, כי הפרשייה דיברה על זה, אבל הוא כאילו מסיני.
על הדרך.
כן, בדיוק. אז הספר בראשית הוא כמעט עם המצוות. גם הספרים אחרים יש המון לא מצוות. המון פרקים של לא מצוות. זה לא בשמות, סיפורים בועד בעד תקווה, או בועד מצרים בעצם. במדבר כולו סיפורים. דברים, יש בו מצוות. אבל טוב, פה נכנסים לעניין של מצוות שנשנות פעם שנייה עם עוד פרטים, אז כאילו איפה זה היה פעם קודמת, מאיפה משה הביא זה פתאום, זה גם מראה את אותו עיקרון. אז מה שבא להגיד מהרב שקי זה שזה יפה, שבעצם גם המצוות שבתורה הם לא כתובים כציווי חוקי, אלא איך הם כתובים?
סיפור.
כי סיפור, למה כי סיפור?
כי תבוא אל הארץ. לא אומר
השם אל משה לאמור. יפה, כנראה שגם אתה קראת את הסיפור של אותו שיעור. יפה, שבעצם, לא, בטח אתה שמעת קודם, אני ראיתי את זה אתמול אחרי חצות. לא זוכר את זה שעדה. בעצם אתה עומד ודבר של משה לאמור, אז נספר לך מצוות שהגיעו. בעצם אם אתה שואל, איפה המצוות האלה נאמרו? נאמרו למשה, בעל פה. התורה כתבה גם מה שנאמר לו.
אז בכלל לא בטוח שאנחנו מצווים בזה.
למה?
מי אמר זה? שהשם אמר למשה, זה לא...
אלא למה צריך להגיד? למה צריך להגיד אם
לא... לא, לא כתוב בתורה תעשו את זה, כתוב שמשה...
הבנתי, מעולה. שאלה טובה, בכתיבה הקודמת, של הזה הקודם, אז אמרנו שבעצם מה זה עושה מה שהוכיח, זה שמשה הוא נאמן השם להביא את המצוות. ברגע שיש לך את זה, אז מה שאומר למשה זה מעולה. אבל בעצם זה חידוש יפה, שגם כשיש חוקים, זה לא דף הוראות, עשה א' אל תעשה ב', זה סיפור, השם אמר למשה, תעשה א' אל תעשה ב'. אז בעצם אם נדקדק, אז הספר הוא בכלל ספר חוקים, הוא ספר סיפור על עם ישראל, שבתוכו משובצים סיפורים על חוקים שעם ישראל קיבל. אני אקח את זה עד הקצה, כאילו, חידוד יפה, היא דוח שבעל פה, נכון, בעצם. בסדר? אנחנו נגיד סברה כי אין זאתי בהמשך טוב, אבל עד שנזכור. אני אומר את זה כבר עכשיו, משהו קטן כי אי אפשר בלי כלום. אנחנו כאילו אמרנו שתורה שבכתב מעולה, זה ברור כי זה דבר שעבר כצורתו מדור לדור, אבל תורה שבכתב מי אמר? באמת זה הפוך. תורה שבעל פה מי אמר, תודה. באמת זה הפוך. כי מאיפה האמינות של התורה שבכתב? המסורת שבעל פה. כלומר, המסורת החיה של עם ישראל שמעביר דור אחרי דור, זה מה שמאמת אצלנו את הנאמנות של התורה שבכתב. אז כל שכן שכתב תורה שבכתב, בעל פה תהיה זה, כי זה אותו מקור. המקור האמיתי לתורה שבכתב הוא המסורת החיה עם דור אחרי.
אבל זה לא נכון, כי תורה שמשהו שעובר בעל פה מדור לדור, הוא יכול להתעוות.
אני מסכים, אני מסכים.
מה שעובר מדור לדור הרבה יותר אמין מאשר משהו שכתוב.
רגע, שנייה, שניכם צודקים, גם נריה וגם גלעד יוסף. יוסף הוא, גלעד? גלעד יוסף. שניכם, סתם. גלעד שכאילו מבחינת פרטי הדברים, אז ברור שתורה שבכתב היא הרבה יותר מקובעת מהתורה שבעל פה. אבל מבחינת מה המנגנון היסודי שעומד מאחורי זה, אז המנגנון של התורה שבעל פה, כלומר מסורת החיה, הוא השור של הכל. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בסדר? זה היה בחצי מילה, אני חוזר לטבלה שלנו, לסכמה הזאת. אז זה לגבי סעיף 3, שבאמת ספר התורה הוא לא ספר חוקים קלאסי, יש שיאמרו בכלל לספר חוקים, אלא ספר סיפור שבתוכו חלק מהסיפור של עם ישראל זה המצוות שעם ישראל קיבל. חלק מהסיפור, חלק חשוב מהסיפור. הלאה. ארבע, יש כמה מצוות שזכות בתורה כמה פעמים, אחרי סתירות באשר לפרטי המצווה, ודרשת פרשנות לתחייה מה ההלכה. בסדר? נראה דוגמה, דוגמה שמפורסמת, מתי עבד משתחרר? לעולם לא או ביובל? יש שומעים, מה יש פתוקים שומעים? ביובל, יש שומעים לעולם. צריך פה לאחד את הפסיקה, כאילו מה עושים?
מסתם
הכופרים
יגידו שזה אומר
שהתורה היא... נכון, מה זה מסתם? אומרים ואמרו, בחטיבה הלפני האחרונה, בשנה שעברה, אז דיברנו, לא זוכר, שיעור 2, 3, אולי 4, על דקות המקרא ועל ההוכחות הארכיאולוגיות לתנ"ך וכולי. אני אגיד בחצי מילה, הטענה של דקות המקרא שאומרת מחברים שונים והכל, זה לא מחזיק הרבה. גם הקושיות שמכוחם הם באו, היישוב שלהם לא עונה על זה בסוף. כלומר, זה לא יוצא, כאילו גם הקשיים הם לא עומדים, וגם מוצאים ספרים, בדמת הדוגמה, עם אותו סוג של סתירות, כלומר, זה כן סימן ספרותי שאנחנו מכירים, זה לא עומד. גם כשהם מנסים לחלק, כפי שדתם, את התורה לאורחים שונים, אז האורחים האלה זה לא קבצים נפרדים, חוץ מדברים שזה כאילו, שגם אנחנו, שמשה אמר את זה, שזה תזיל בסגנון. הם אומרים שזה מעורבב, אז מה עושים כשיש בפסוק אחד מאפיינים של כמה מחברים? אומרים, זה האורך, האורך בלבל ביניהם. בסדר, אז בעצם זה טענה שיש להפריך אותה. כי זה אומר, כל פסוק שתביא לי, אז או שהוא מחבר, יש להם ארבע מחברים, או שהוא האורך שיכול לעשות מה שהוא רוצה. בסדר, אז כאילו זה, אז בלי להיכנס יותר מדי, ההוכחות, הטענות האלה הן לא חזקות במיוחד, די חלשות. בסדר? לא, הם הביאו להם שמות. הם קוראים להם E, J, P ו-D. לא, כאילו E זה אומר איפה שיש שם אלוהים, אז E, J זה איפה שיש שם הוויה, P זה כאילו כהנים, פריסט כאילו,
ו-D
זה דברים כאילו.
יש את החיבור של השם אלוהים, לא?
ואיפה שיש גם וגם, אז אומרים זה האורך. כי הוא יכול להביא מקבוצים שונים באותו פסוק. לא זוכר איך קוראים לו, אבל אולי אי כבר תפוס. לא זוכר.
לא, שרקי אמר שם, עושים אותו.
כן, הרבה פסוקים זה סוף, אבל יש להם שם בעד. לא, לא, לא.
שרקי אמר שם, פשוט שתי, כאילו, עושים לו ראשי תיבות, שני...
יכול להיות, יכול להיות שזה. גם בתוך זה, זה לא שיטה אחת אחידה, יש לזה כל מיני נואנסים, אבל הקלאסי זה כאילו ארבע זה ועוד אורך. אבל יש כאלה שאומרים יותר מזה. גם על זה דיברנו. בהתחלה היו מאחרים את זה מאוד. עד לכדי ימי בית שני,
אז מה אתה רוצה ממני?
כאשר תכלס זה לא מחזיק, זה לא מחזיק כלום, זה חייב להתקדם, חייב ההיסטורית להתקדם לפחות לבית ראשון, וברגע שאתה כבר בבית ראשון, אז כבר גם הפער בין זה לבין מה שהיה הרבה יותר קרוב, וגם להגיד, אתם טוענים שבהתחלה טענו שהספרי ויקרא או פרקי המשכן כתבו הכהניים, ומתי היו כהנים חזקים בעם ישראל? בית שני. אחרי שנכתב אז. ההוכחות שזה לא עובד, אז אומרים, טוב, כנראה שיש קבוצת כהנים נעלמת שאנחנו לא מכירים מבית ראשון שכתבו את זה. טוב, אנחנו אומרים, זה מה שלהם יש מים, כאילו זה קבוצה שלא שמענו עליה. הכהנים לא היו מעמד מיוחד מבית ראשון, לא שומעים להם יותר מדי, והם עשו את כל הזה. יש, אבל הם לא קבוצה בעלת כוח, כאילו הם נספחים, המלכים זה המוקדים כבר. קיצור, זה... בית שני, הכהנים היו מאוד חכמים, בית שני החל מעליית עזרא ונחמיה, אבל ודאי עד הסוף, צדוקים והכל, הכהנים היו חכמים מאוד. אבל שוב, זה נושא שדיברנו, אז לא זה, לא נחזור עליו כעת. ואמרנו, כמובן שמוקלטים, כן, באתר. יש המון המון פסוקים והמון מושגים בתורה שמוכיחים חד משמעית שה... שיש גרעינים, כלומר, יש דברים שהתורה כתבה אותם, שאי אפשר היה, או להניח שלדעת אותם אלף שנה אחרי זה, זה ממש על גבול הנס, שהתורה מכירה אותם. הם מושגים במצרית, מושגים מהעולם העתיק, שלהגיד שבבית שני הכירו דבר דומה לזה, או בבית ראשון אפילו, זה לא חשוב בכלל. לא מתחיל. עוד דוגמה שאמרו של למה זה לא סביר שכאילו החלקים מהתורה נכתבו מבית הראשון, התורה לא כל כך נותנת מקום גדול למלכים. בעיקר בפרשת שבוע, כמה פסוקים, וגם אז רוב הפסוקים זה הגבלות על המלך. אתה יודע, כלומר, אם היית מצפה שספר קונספירציה שנכתב על ידי מעמד מסוים, אז הוא אמור לחזק אותם, או אמור להרים להם. לא, בתורה לא מופיע מילה ירושלים. מה זאת אומרת, אם אתה בבית ראשון, אז ירושלים זה הדבר. ויש לך גם תחרות, אז ירושלים זה הדבר. אז איפה ירושלים? מקום אשר יבחר. בקיצור, זה לא יושב. זה לא, הטענות שלא יושבות טוב. מה? נכון? מה?
איך זה מסדר עם כל הנביאים
הכתובים? שמה? נכון, נכון. גם שם יש להם כל מיני וורטים. נכון, נכון. אתם גוררים אותי בלשוני, גם כשמדברים על כלל התנ"ך, אז יש כל מיני הוכחות יפות של פרופסור יצור ועוד אחרים, מלשון התנ"ך ואיך שהוא משתנה עם הדורות, שהוא משקף נאמנה את הדיבור באותו זמן. הדיבור בימי עזרא העברית היא לא אותה עברית של ימי התורה. וכן עוד מדרגות ביניים, כולל איך הוגים את שם השם, משתנה מתישהו. כולל שמות השם המקובלים, משתנה מתישהו. בסדר? שדאי ואל, זה כבר בתורה מופיע.
שמי השם לא ידעתי עליהם.
הוא שמי השם לא ידעתי, ובשמות של האנשים זה מופיע המון פעמים. חצי מהנשיאים יש להם אל בשם שלהם. ולא יודע חצי, אבל כמה יש להם שדאור, צורי שדאי, מופיע. שמות שמזכירים שם הוויה ודורות אחרים לגמרי מהמלוכה, וגם אז לא בהתחלה של זה. יש בהתחלה קצת, יש יונתן וכאלה, אבל כאילו כשדיני השכיח זה מאוחר יותר, בסדר? כמעט כל מלך יש לו את זה, משהו אחר לגמרי, בסדר? המון דברים, שם צבאות זה שם שהוא מופיע רק בסמים מאוחרים, נכון? קיצור, יש דברים שאתה אומר, אם היה עורך שמתחיל לעבוד עלינו, שכאילו, להגיד שהמחבר, אז היה צריך כאילו שיארגן את זה בצורה אחידה, שלא נעלה על הפילושים. טוב, זה נקודה ששמע.
האמת היא שאפשר לראות את כל השורים האלה בדרך.
נכון, הכל מופיע, זה האמת.
גם השווים, גם באתר וגם בדרייב.
קיצור, כל מי
שתקרן. וגם בטוויטר, לא סתם. הלאה. היי, חמש, בעולם יש מקרים רבים שבהם בפועל תיווצר התנגשות במצוות שונות, וממילא צריך להכריע קצת לנהוג במקרים אלה. גם בלי שבתורה יהיה ביורד בפועל, הרבה מאוד יש להם כל מיני השלכות, מה קורה כשיש סגירה? דוגמה אחת, שעטנז וציצית. למה זה אומר לבראש? כי אתמול לספורי זה גל יוסף דיברו איתי על זה. נכון, זה אתה הייתה מספורי? לא זוכר. לא, זה היה ספורי מישהו אחר. בכל מקרה, מה קורה? נכון? האם מותר ללבוש שעטנז? שזה תזיק, בסדר? בעולם יש שש, קיום ההלכה כפי שמתואר בתורה שבכתב היה מדויק. כבר בו התעוררו ספקות מהסוג שאמרנו והשאלה נשאלה. מה זה אומר? זה אומר שהנחה שהמצוות יש להם פירוש מדויק וחד, זה לא רק משהו אנכרוניסטי, דור מסוים שהמציאו את זה, כבר בתורה זה קיים. מה הדוגמה שמביאים? כתוב, התורה אומרת עוד לפני, בהתחלת ספר שמות כבר שיש איסור אחרי שבת, ושארון לשומעת. למרות זאת, כשהגיע אישה מקושש, וכולם ידעו שהוא חילל שבת, אז מה עשו? שמעו אותו במשמר, כי לא פה אשמה יעשה לו, כלומר לא ידעו באיזה מוות להרוג אותו. אז אמרו, סקילה. זה רמת דיוק גבוהה. כלומר, אמרו שימות, שימות. כאילו, מה ביג דיל? לא, הם דקדקו בזה. לא רק ימות, איך ימות? שמעו אותו במשמר, שאלו את משה, ששאל השם, מה זה היה עניין שלם.
אולי אם זה מלאכה אסורה, לא מקושש.
כן, אני מסכים. הסיפור הזה גם הוכיח שהיה להם איזה הבנה מה זה מלאכה שאסורה בשבת. כנראה שלא על זה היה הדיון, כי זה נשמע מהסיפור שברור להם שהוא חילל שבת, רק לא פורש מה העונש שלו. ככה זה נראה מהסיפור. לא עצרו במשמר כל מי שלא ידעו אולי חילל שבת. כן, אומרים גוואלד, אדם, לא יודע, משחק שש בשבח, נכנס, שבעה ימים נכנס לכלא עד שזה. ידעו כולם שהוא חילל שבת, רק שאלה הייתה מה העונש. שבע יש בתורה ובתנ"ך דוגמאות לתורה שבעל פה, מה זאת אומרת? דהיינו שקיימו דין התורה על פי פרטים שאינם מפורשים בתורה שבכתב. בסדר, אז נראה דוגמאות לזה בהמשך. טוב, מתוך כל מה שאמרנו, מה?
אמרנו חמש נראה.
לא, אמרנו חמש. אמרנו את הדוגמה של שעטנז וציצית, שיכול להיות שסתירה, אז מה עושים? אוקיי. מה, פיקוח נפש, מה עושים? כל מיני כאלה. שבת ועבודת המקדש, כל מיני כאלה. אוקיי. עכשיו, המקורות שכאן הם בעצם על סעיף מה?
לשבע נתת דוגמאים?
לא, מה שיש כאן זה רק ל-1 ו-2 בגדול. בסדר?
לא, עכשיו כשסברת את שבע.
לא, לא נתנו למה שבע משהו.
אה, לא, לא, זה היה בלי דוגמה. בסדר? יש כל מיני דוגמאות, סתם דוגמה שראיתי שהביאו. דין היבום בתורה, אז הוא הלכים, כשהתורה מצווה על זה. מצד שני, כשרואים את היבום ברות, יש שם עוד פרטים. הוא לא אח.
שלא נכונות להלכה היום.
שאלה טובה. זה עוד שאלה, כי באמת נכון, אין לנו ייבום, זה נכון. אבל ודאי שהם, והנה אחלה מיכולת שבטוחה שבעל פה יש גם מגנים בין הדורות, בפסיקה. אבל הם נהגו בגלל שהם לא כמו מפורש בפסוקים שבתורה, זה חסר אנשים, ועשו גאולה עם הקרוב, לא רק עם האח. מצד שני, רואים שגם בתורה זה היה קיים. כי כשיהודה, ותמר, היה איבום. אז כאילו זה דבר שכאילו בפסוקים שמבארים את המצווה, אין כל הפרטים. זאת דוגמה אחת שראיתי בסוף, אבל יש עוד דברים כי אין אלו, בסדר? עכשיו נדבר על הפסוקים שמראים או מוכיחים שיש מנגנון בתורה שאחראי לפסיקת הלכה, ולא רק פסיקה בדם לחברו, אלא גם בדם למקום, כלומר בעצם כל המצוות. לא רק מערכת אזרחית, אלא כל המצוות יש להם יש עליהם קבוצה שהתורה סמכה ידיה עליה שהיא תכריע את ההלכה. בסדר? אז כן. דברים משהו?
בכללי זה ההוכחה לכך שיש תורה שבעל
פה. נכון, הפסוקים האלה. נכון, ובאמת יצאנו טוב שזה גם הפרשה. כי פרעים אחד דבר למשפט. בין דם לדם ובין נדים ובין נגע לנגע, דבר יבוד בשעריך, וגם אתה ולדית על המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. ובאתה לכהנים הלוויים ולשוב את אשר יהיה בימים מהם. ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, אשר מותר לעשות ככל אשר יראו לך, על פי התורה אשר יראו לך והמצוות אשר יאמרו לך תעשה, לא תעשו מדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, האיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע על הכהן העומד לשער שם את השם אלוקיך או אל השופט, ומת האיש ההוא ואתה על המקרבך וכל ישראל העם ישמעו ויראו ולא יזמין עוד. הפסוקים האלה מראים כמה דברים עוד לפני שנתעמק בהם. אם דיברנו על זה, האם התורה היא אחידה לכולם, או כל אחד עושה כפי דעתו, אז הפסוקים האלה דוחפים לאיזה כיוון? חזק מאוד שזה אחיד לכולם. כי מי שימרה את הפסיקה האחידה מן המקום ההוא, כלומר, קודם כל יש מוקד אחד. יש המון פסוקים שדיברו על זקנים, זקני העירו וכולי, אבל פה זה לא רק שיש המון מועצות נצמחות. יש מועצת על, שבמקום מסוים, לא יודעים איפה בינתיים, אבל במקום מסוים, שהיא המוסמכת על כולם, ומי שימרה את פיה, אז הוא יחטוף, וכל העם ישמעו ויראו. כלומר, צריך שהפסיקה תהיה אחידה לכולם. כל העם צריכים להבין את זה, שאם מישהו אחד חרג, הוא יחטוף כדי שכולם יעשו כמו שצריך.
זה לא רק אם הוא שאל אבל?
להלכה אתה שואל, דיני זה...
לא יודע, אני יודע שמבינים מהפסוק.
בוא נגיד, לא יודע. אבל מבחינת לאן זה דוחף, גם זה לא אחר מוכל את זה, לאן זה דוחף, האם התורה היא תורת כל אחד בידו, או תורה אחת לכולם, זה יותר נקמו התורה אחת לכולם. א', מזה שיש סמכות על, לא רק מקומי, לא רק זקני עיר, אלא מעל זקני אותם ערים יש מקום אחד שהוא המכריע, וגם אחרי שהוא פסק, אז מי שימרה את פיהם יחטוף, וכל העם ישמעו. העם זה לא רק מי ששאל, העם זה כל מי שחי. אז כולם צריכים ללמוד את המסר הזה, לכאורה זה אומר, די פשוט, שהקביעה היא אחידה לכולם. אוקיי? כמובן צריך לשאול פה, האם מדובר פה רק על משפטים, ממונות, או משהו כזה, או לא? מה, מעולה, מה המפורש שלו?
דם לדם, דין לדין, נגע לנגע.
מעולה, מה זה דם לדם? אבל אפשר לפרש, דם לדם זה אולי איזה רצח, לא? גול הדם, אני יודע, דם זה, מה זה דם? דם זה מלחמות.
זה דרך מאוד מוזר להגיד.
למה, בין דם שהוא בשוגג, דם שהוא במזיד. כן, יכול להיות, יכול להיות. הבנתי, אני מסכים שדם לדם יכול להגיד, וזה גם הוא, שזה נידה וכדומה, אבל אפשר עוד לפרש את זה, אפשר כאילו להגיד, לא בהכרח, דם לדם יכול להיות שזה רצח. נגע לנגע, מעולה, זה ממש האקדח מהשן פה, מה זה נגע לנגע?
זה נגע שבאופן כללי, זה לא דווקא דם לדם, פשוט אמרו לך, קיבלת דבר למשפט וקמתה ועלית.
אני מסכים.
אז אתה פה עוד כמה...
התיאורים הם מאוד מרחיבים ולא מצמצמים. כלומר, אפשר להתעקש להגיד, לא, זה רק על זה. אבל זה לא מגיע שם פסוקים. פסוקים הם, יש לך שאלה, משהו לא ברור, תבוא, נסגור את זה. בכל דין, וכל מי שלא יקבל את זה יחטוף.
כאילו גם בסוף זה בכלל, בסוף זה דברי ריבות בשעריך.
נכון, למרות שדווקא ריבות, דווקא כן מחזק את הצד שדווקא משפטים. ריבות זה אומר ריב בין אנשים.
לא.
זה יכול, אבל אני כן מסכים ש של להגיד פירוש מצמצם ודווקא אי, הפסקים האלה, וזה לא כל כך נכנס כי זה לא האווירה. המנגינה פה זה על הכל יש סמכות על שמכריע בהכל. נגע לנגע זה עוד יותר מפורש, נגע לנגע זה מושג שמכיר אותו מהתורה, ואיפה הוא מופיע?
בצרת.
אז שאל את זה אחרי להגיד לו, נגע לנגע זה מכות. התורה לא קוראת את זה ככה. אולי הייתי מצב בתנ״ך, נגעים זה מכות, יש דבר כזה. אבל נגע לנגע זה ביטוי שיש לו משמעות פשוטה, פסקים אחרים, ולכן לדחוף אותו לכיוון אחרים זה ממש לא נאמן למקור נקרא לזה. אז איפה רואים בתורה חדה וברורה שנגע לנגע זה כולל דינים אחרים, צרעת, דברים כזה למקום. אז הנה טוב ששאלתם, דברים כף א', כי מצא חלל באדמה, אשר השם לוקח ונותן לך לרשתה, נופל בשדה, לא נדע מי יכהו. ויצאו זקני אחיו ושלותיך ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, והיה העיר הקרובה לחלל ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר וכו' וכו', והורידו זקני העיר ההיא את עגלן נחל איתן, אשר לא יעבד בו ולא יזרע. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם אלוקיך לשרתו ולברך את השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע. טוב, אז קודם כל אנחנו רואים פה שהתורה אומרת בפירוש שהכהנים הם המוסמכים לפסוק על כל ריב וכל נגע. זה מתאים מה שראינו עד עכשיו, אבל זה עוד לא אמר בדיוק מה זה ריב ונגע, אבל כן ראינו שוב שיש מעמד כהנים שבם בחר השם, על פיהם יהיה כמו הם אחרים בכל הדברים האלה.
צדוקים יהיו כהנים.
נכון, בוודאי. בוודאי, לא יודע כל זאת, אבל זה היה, כן, הם היו כהנים שמיוחסים לצדוק הכהן, בוודאי, והם התחילו. צדוק הכהן זה כהן שיחזקאל שיבח אותו, שבנה ושרתו לפניי תמיד, ולכן הם נתלו בו. צדוק הוא היה... עכשיו, בלי קשר, אתה קובץ את זה לדורות קדימה, אני מסכים, כלומר, לריב בין התוגים לבין, נכון, זה
שעדון.
אבל נכון, ודאי התוגים היו כהנים, הרבה מהם היו כהנים. וכל זקני העיר, ההיא הקרובים אליה וכו'. אז ראינו, אוקיי, עוד פסוק ששוב קושר את הכהנים הלווים ונגע, אבל פה הוא מפרש בפירוש נגע הזה על דברים שצרעת, ישמע בנגע הצרעת, תשמור מאוד, ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלווים כאשר זיוודים, תשמעו לעשות.
נהיין שנגע זה בשלושתם.
נגע בשלושתם, וכהנים בשלושתם. אז אמרנו, הכהנים הם המוסמכים, בעבם בחר השם, שעל פי הם יהיה כל ריב וכל נגע, והם הפוסקים בצרעת.
רב, אז זה הם. הגיוני לו מה שצרעת זה מיוחד.
רק זה ולא משהו אחר.
צרעת חיי כי... זה באמת חריג.
מצוין. אז בגלל מה שאמרת, סתם לא בגלל זה, אבל אז נביא כמה פסוקים שמראים שתפקיד הכהנים הלוויים הם לא רק שם, אלא בעוד דברים. עכשיו, לפני שאני אביא עוד ראיות, בעצם כבר דברים י' זין כבר מוכיח את זה. כי ברגע ששמנו את הכהנים שם במליאה, והם פסוקים גם בענייני צרה, אז אני אגיד, אז יכול להיות שכמו הכל, הכוונה הכל מכל תחום. יש דוגמאות מכל תחום, אבל יש דוגמה, זה בעצם אומר על הכל. לא רק זה, יש עוד כמה מקרים, אז בואו נראה את דברים למד ג' ולוי אמר, יהיו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, יש לנו תורה בהפך הלכים ובחר, שוב זה מחזק את זה מאוד שהוראת התורה מסורה בידי לשבט לוי, יורו תורתך ליעקב, תורתך זה ממש ביטוי מרחיב, כן? זה לא אומר, כן, משפטיך אתה יכול עוד לדחוק להגיד, גם משפטיך זה טוב, כי גם התורה קוראת משפטים לא רק למצוות שהם באדם לחברו, אבל תורתך, בסדר? תגיד תורתך זה צרת, זה קצת טיפה, כאילו, שוב, זה דחוק, זה לא הפירוש הטבעי הנאמן למקום. עוד דבר, ויקרא פרק י' וידבר השם אל אהרון לאמור, יען בישך על תשת אתה ובניך אתה איתך בבואכם לאוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם דורותיכם, ולהבדיל בין קודש ובין החול, בין הטמא ובין הטהור, ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. הכהנים אומרים להראות את כל החוקים. החוקים האלה מופיעים, מטמא וטהור זה כבר מכנס פה את כל דיני כשרות, כל דיני טומאה וטהרה. בקיצור, כבר כמעט כל התורה כבר נכנס. כל התורה נכנס בו בפירוש, שכאשר נגיד כל החוקים, זה כל החוקים. בסדר? אז בעצם בכל תחומי התורה, כל סוגי המצוות, יש סמכות שהתורה סמכה ידיה עליהם, שזה הכהנים שבוסקים בזה, והזקנים. גם הם מוזכרים בכל מקום. מה?
מאיפה אתה מביא את הזקנים?
הזקנים מוזכרים בכמה מקומות, ומוזכרים, מקום אחד ראינו כשעולים למשפט ירושלים, אז מה כתוב שם? כתוב הכהנים הלוויים ולשופט שבמהם, בסדר? אז כאילו זה לא רק הכהנים הלוויים, יש גם שופט, ואותו שופט מוזכר יחד עם הזקנים בסיפור של, בסיפור השני של הרופא, שכתוב ויעשו זקניך ושופטיך מועדו אותה אל, אל הערים, ואז גם שם כהנים, אבל יש גם את הזקנים. הזקנים כמוסד בפני עצמו הופיע המון מקומות בתורה. בסדר, יוצאו לזקנים, יש בן צורר ומורה, מובל לזקנים, ואת הפסוק פה בהמשך, מי שמעליל על אשתו, מוציא שם רע, הולך לזקנים. בקיצור, יש את כמה וכמה דוגמאות. נביא עוד פסוק אחד מדברי הימים, שגם הוא הובא במה באינטרנט, שהוא ממש רואים בו שהוא פרשנות על הפסוק בדברים, של בין דם לדם ובדין לדין, ובביאור שהפסוק הזה בדברי הימים, אין ספק שכוונתו יותר מרחיבה, לא רק לממונות. אז נראה את הפסוקים. ויצב עליהם לאמור, כל תעשו מיראת השם באמונה ולבב שלם, וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם היושבים בעריהם, בין דם לדם, בין תורה למצווה לחוקים ולמשפטים, והזהרתם אותם ולא יישמו להשם, והיה כסף עליכם ועל אחיכם כמו תחת עצמם ולא תשם.
מי זה עליהם הזה?
על עם ישראל. זה מדובר, אני כבר לא זוכר, זה בימי המלוכה, זה המלך מצווה את הכהנים, אבל אני לא זוכר איזה מלך זה היה. זה יושפט, אני חושב שזה יושפט מדבר כאן, אני חושב, בסדר? בכל מקרה רואים שהוא ממש מתכתב עם הפסוק שבדם לדם, אבל הוא מדבר על דברים ולא ישמו להשם. כלומר, זה לא רק בדם לחברו, זה גם בדם למקום. האמת היא שהזמן שלנו תם, אבל בזמן שתם עוד עדיין, אני רק אגיד בחצי מילה, שהזקנים כמחרים בבהלכה מוצאים בהמון מקומות. הבאת דוגמה אחת, שזה אמר אבי הנערה לזקנים, את ביתן תתילי שזה. אבל יש עוד המון מקומות שזקנים הם המחרים בבהלכה, ודאי באנשים.
זה היה מקובל גם בעולם, לא? שזקנים מודים.
כן, באמת, זה הגיוני. כל מערכת משפט שאנחנו מכירים כמעט, ודאי מערכת שהיא אחידה על כולם, אז היא צריכה גוף שיחריע. בלי זה, זה חפלה. בקצה נגיד, וכשפעם אחרת, גם הקראים, גם הצדוקים, גם להם היה חכמים שסמכו עליהם. אולי הם היו פחות חכמים, לא, זה כבר להקות, פחות חכמים. אולי היה להם פחות משקל ופחות דברים, הם היו יותר מוכרים, אבל גם להם, כדי להתנהג כקבוצה אחידה, משהו מאחר, צריך שיהיה לה.
זה אחד מההוכחות נגדם.
נכון,
בסוף גם
אתם. שאי זה אחר, כן, גם להם יש פרטים. שלא תגידו בתורה, והם נוהגים על פיהם,
כאילו, זה גמור. דוד בן ענן זה הכי מפורסם, לא?
מה?
דוד בן ענן זה הכי מפורסם.
ענן הוא ראש הקראים המאוחרים. כלומר, הקראים, מי שקוראים קראים היום, זה מהמאה השמינית והלאה, כאילו, אז ענן הוא ראשם. אבל יש מקשרים בין הקראים ובין הצדוקים, אחת התפיסה, כאילו, שמשהו, יש דמיון ביניהם, הצדוקים יותר מוקדמים. טוב, בפעם הבאה כבר נראה את זה, שזקני ישראל הם מושג שהתורה שומרת עליו בכל דבר, והוא מושג שקיים, הוא עוד לפני מתן תורה בכלל, עוד במצרים. המצוות שמשה ציווה את עם ישראל במצרים, עברו דרך הזקנים. גם המצוות, גם הנפים שהוא עושה והכל, אז פוגשים את זה שם, ובזה כבר נראה בפעם אחרת. חזק וברוך. אז בעצם מה שנעשה פעם הבאה זה להמשיך להביא דוגמאות חוקים לפחות לפרטי הטענות שהבאנו בקצרה, אז לפרוט אותם יותר. בסדר? חזק וברוך. נו בראש.